שלום עליכם. ברשות ראש הישיבה, שליטה, שאני מבין שנתן את רשותו ואת ברכתו לשיעור. ברשות מרנן ורבנן ורבותיי. סוגיה בדף ד' עמוד ב' באמצע עמוד היבאיה להוא המזכיר בית לחברו בחזקת בדוק ומצאו שאינו בדוק. מהו? מי אבי כמקח טעות? או לא? תשמע, ואמר אביי, לא מבעיה באטרה דלא יאבי אגרא ובדקו, דניחא לילי נשלקים המצווה בגופי, אלא אפילו באטרה דיאבי אגרא ובדקו, אפילו באטרה, דיאבי אגרא ובדקו, דניחא לילי נשלקים המצווה בממונה. אם כן הבעיה, המזכיר בית לחברו בחזקת בדוק. באמת נראה שהראשונים עסקו פה בשאלה איך נוצרת אותה חזקת בדוק. כי אם מדובר שהזכיר בי"ד ונאמר שאפשר להסיק מהגמרא לאל שבית בחזקת בדוק ביום י' ד', אז אפשר להעמיד, הסתמה. אבל מאחר וגם לא ברורה מסקנת הסוגיה הקודמת, האם היא נפשטה או לא נפשטה. על כל פנים, אם איזושהי סיבה אחרת, לא נעמיד את ההזכרה דווקא בי' ד', וכפי שיש פה הערה קצרה של התוספות, שעוד נגיע אליה בעזרת השם, נראה לרשב"א דבשלושה עשר עיירי. הנימוק שלו צריך הסברה, דיבר 14 על המזכיר לבדוק, מזה ניגע בעזרת השם בהמשך. כל פנים סוף כל סוף נראה לרשב"א דבשלושה עשר עיירי, אז אם בשלושה עשר אם כן פשיטה, שאין דברי הגמרא לאל נוגעים לעניין, זאת אומרת אין כאן חזקת בדוק כתוצאה מאיזה הלכה קודמת, אלא צריכים להגיד שמתנאי הסחירות באופן כזה או אחר, יש כאן דרגות. על כל פנים היה מוחזק לסוחר, וכנראה גם המזכיר ידע מזה, התכוון לזה, שהבית הוא מוזכר, אף על פי שהוא בי"ג מוזכר, הוא כבר בדוק. והנה בא הסוחר, ומצאו שאינו בדוק. והוא מתרעם על זה, ונראים הדברים, מי אבי כמקח טעות? זאת אומרת, אז נשים לב, אם הגמרא שואלת מי אבי כמקח טעות, זה לא שאנחנו עכשיו מלמדים את הסוחר, בוא, תתחיל לעשות בעיות. אם הוא מחליק את העניין, יבושם לו. אלא ודאי שלא בזה מדובר. אנחנו מדברים כנראה שהוא מתרעם, כפי שרש"י כותב. הוא מתרעם, הוא בא בהקפדה אל המזכיר, ורוצה לבטל את המקח בעבור שלא קיבל את הבית כפי שחשב בדוק. והשאלה היא האם זאת עילת ביטול המקח, לעשות את זה מקח טעות או לא, זאת שאלת הגמרא. רש"י אומר מאבי מקח טעות, ואם בא הסוחר לחזור בו על ידי עלילותיו ולומר, לא כך שכרתי, ואין תנאי שלנו קיים, מה הוא לחזור? ועל זה מסקנת הגמרא, מביאה תשמע דאמר אביי, לא מבעיה באטרא דלא יהוה אגרא, אלא כל אחד ואחד בודק בעצמו, בטרחת גופו, שאני אומר, אנחנו אומרים, ניחא ליליין יש לי קיום ממצווה בגופו. אז כיוון שאנחנו אומרים את זה, זה יוצר סוג של הערכה שאף על פי שהאיש הזה מתלונן ובא להתעלות בעובדה שהבית לא בדוק כדי לבטל את המקח, שהרי אמרנו, זה המציאות כאן. אף על פי שהוא טוען כך, אנחנו אומרים, לא נכון. זאת לא הסיבה האמיתית. נכון שאתה בא עכשיו לבטל את המקח, יש לך ודאי סיבה אחרת שאתה לא מגלה לנו, ונוח לך להתעלות בעובדה הזאת, הנכונה כשלעצמה, שהבית לא בדוק, אף על פי שהיה בחזקת בדוק, אבל אנחנו באים עם איזה שכנוע לעצמנו, שזו לבד לא הייתה יכולה, לא מסתבר, או לא מתאים, או נראה בהמשך. לא מתאים שזאת תהווה הסיבה האמיתית שבגללה אתה מבקש לבטל את המקר, ועל כוח יש לך איזו סיבה אחרת נסתרת שלא מגלה לנו, ואנחנו לא מקבלים אותה. וזה בשני מצבים, בשתי מקומות, שני מקומות, יש אטרה. דלא יהוה אגרא ובדקו, אלא דלא יהוה אגרא, כנראה, ובדקו, כל אחד מאחד בודק בעצמו, דניחא ליליין יש לי קיום ממצווה בגופה. ועל יסוד ניחא ליליין יש לי קיום ממצווה בגופה, אנחנו מניחים שזה לא, בוא נגיד שיהודי לא אמור לחוש שיש לו סיבה מספקת לטעון ביטול מקח, מעצם העובדה שאומרים לו תקיים מצווה, תטרח בגופך לקיים מצווה, יהודי אמור לשמוח בזה, יהודי אמור להרגיש עם זה טוב. איי, שכר את הבית בחזקת שהוא בדוק על מנת שלא לטרוח את אותה טרחה, ולכן הוא מתלונן עכשיו, אני רוצה לבטל, אנחנו מניחים שזה זה לא נכון. ניחא ליליין יש לי קיום ממצווה. ועם זה אנחנו הולכים עד הסוף ואומרים, יש לך סיבה אחרת. אמרה נראה יתרה מזאת, אפילו באטרה, יהוה אגרא ובדקו מקבלי השכר, נמצא שהאיש הזה צריך להוציא כסף, עדיין אני אומר, ניחא ליליין יש לי קיום ממצווה, אפילו בממונה. בגופי אמרנו מקודם, ובממונה. אשר על כן אנחנו חוזרים לאותו יסוד, אז מה קרה? אז הבית לא בדוק, נשארת מצוות בדיקת חמץ מוטלת על כתפיך, אתה צריך לעשות אותה בגופך, אתה צריך להוציא קצת ממון על זה. מזה לא עושים סיפור, ודאי הסיפור לא מתחיל מזה, ולכן אנחנו לא מקבלים את הטענה, והמקח לא בטל. זה פשט סוגיה, אפשר לקרוא רשי, לא מבעיה, איך עד אלוהי אבי אגרא לאחרים, ובעד קי. אז רשי כנראה לא פיסק כמו שאני אמרתי לה. לא יהוו אגרא ובדקו, לא בודקים באמצעות נתינת כסף, ככה נראה מרשי שפיסק. אלא כל איש ואיש בודק את ביתו, דלומא צילם אמר למקח טעות, דאם הייתי יודע שאינו בדוק לא הייתי סוחרו, דוודאי ניחא ליליין יש למאה בעד מצווה בגופה. ואינם יהוה ידע, ואפילו אם ידע דלא בדיק, לא הווה מניחו בכך. זה איזושהי הערכה שלנו, שמבחינתנו היא כל כך מוחלטת, שהיא גוברת על העובדה שהיהודי הזה צועק, גוואלד, ונעיתי, שכרתי בית בחזקת בדוק, ופתאום זה נופל עליי, ואני לא ערוך לזה ולא מוכן לזה, אנחנו לא מקבלים. מבחינתנו, יש כאן הנחה ודאית, שזאת לא הסיבה, אלא אפילו באטרא דניגי כל בני העיר לזכור בודקים כל איש בביתו, דאיכא אשתא חסרון כיס, אפילו אחי. אינם ידע בימי אתמול, דלא בדיק, לא הווה עד הרבה. כאן יש ברש"י הסברה איך עובד מקח טעות. כן? שומעים יפה ברש"י איך עובד מקח טעות? אם בזמן הקניין הוא עדת עד משהו, והמשהו הזה לא מתקיים, נמצא שאת זה לא קניתי. אבל אם ההערכה שלנו שגם אילו המידע הזה היה ידוע לו בזמן המקח, לא היה מבטל את המקח, אני אומר, אין לי איך לחזור לרגע המקח כדי לבטל אותו. זאת אומרת, כל ביטול מקח צריך לחזור לרגע המקח, וצריך להיות לנו הבנה שעל צד שהחיסרון ההוא קיים, בזמן המקח עצמו לא עושים אותו. אז זה שהוא נתגלה מאוחר יותר, זה ודאי לא יעזור יותר מאשר אילו היה באותו הרגע. וכיוון שבאותו הרגע אילו ידעתי, לא הייתי עושה את המקח, נמצא שעשיתי את המקח על דבר אחר בעצם, בהיעדר המידע ההוא, לכן כשהמידע הזה מתגלה, זה מחזיר אותי לרגע המקח ומצדיק ביטול מקח. לא זה מה שקניתי. אבל אם להערכתנו, גם אילו המידע הזה היה בידיו בשעת המקח, היה עושה אותו, הקניין היה נעשה, אז נכון שיש כאן משהו שלא דובר עליו. אבל אם המשהו שלא דובר עליו איננו, לא היה מהווה עילה לביטול המקח בזמן המקח, פשיטה שאין סיבה שהוא יעבוד אחר כך, כמובן. אין ביטול מקח מאוחר. כל ביטול מקח חייב לחזור לרגע המקח, שם אפשר לבטל את המקח. וזה מה שמאוד מוסבר יפה בדברי רש"י, כן? אפילו באתרא דנאי, כי כל בני העיר לזכור, בודקים כל איש בביתו. דאי כעשת חסרון כיס, אפילו אחי, אי ידע בי מאתמול, דלא בעד יקלוה, ועד הרבה. מדוע? דניחא לי. אז אתה שואל, אז מה עכשיו הוא מתלונן? ויידא כעד הרבה. עכשיו, משום מילתא אחריתי, דאשכח בי תאחריתי, דשפיר מינה, נותן פה איזה תירוץ, נמצא שהלידה של הסיבה היא סיבה חדשה. שלא הייתה נעוצה בזמן המקח, אי אפשר לבטל מקח כמובן על יסוד סיבה חדשה שנוצרה עכשיו, רק על יסוד סיבה שהייתה מצדיקה, שהייתה קיימת והייתה מצדיקה את ביטול המקח באיתו בזמנו, וזה לא מתקיים כאן, לכן אין כאן ביטול מקח, כך היא מסקנת הגמרא. טוב, זה מה שנוגע לפשט סוגיה. אמרנו שיש פה כמה דברים פתוחים, שאלה מה זה בחזקת בדוק, ובאמת השאלה היא, מתי הייתה ההשכרה, אם ביודלד או ביוד ג' כפי שטוסות אומר בשם רשב"א ומנמק נימוק שצריך להבין אותו. נראה לרשב"א דבי 13 העיר, דבי 14 על המזכיר לבדוק, אז מה? מה בדיוק מונח כאן? צריך באמת הסברה. בכפוף לכך, זה כמובן השאלה מה זה בחזקת בדוק, כמובן שהסברנו, כמובן שאם זה ביודע לדעת, אפשר להגיד שחזקת בדוק זה סתם הדמילתא של הסוגיה הקודמת, במידה ויש מסקנה לסוגיה הקודמת, אבל אם זה ביוד ג' פשיטה שמדובר על תנאי, וגם פה צריך להגדיר מהו עומק התנאי. האם התנאי היה אמירה של המזכיר בלא תנאי של הסוחר, או יותר חמור מזה, אם זה היה תוצאה של דרישה מפורשת של הסוחר. כמובן שככל שהדרישה המפורשת של הסוחר אתמול הייתה ברורה, קשה לנו להבין מה עכשיו ההתלבטות של הגמרא, לא ברור שאם אתמול הוא אמר דברים מפורשים, אני עסוק, כן? אני רוצה בית בדוק, אני יכול להבין את זה. אני רוצה בית בדוק, למה עד שאני מגיע ערב פסח, צריך להכניס את כל הדברים הביתה וכו' וכו', יש מספיק דברים אחרים להתעסק איתם. אני לא מתעסק עם בדיקת הבית. זה לא מתאים לי לגמרי, לגמרי, להגיד דברים וינמק אותם. יש מספיק סיבות טובות להסביר מדוע אדם שנכנס הבית סמוך לפסח, יכול לבקש, לדרוש שהבית יהיה בדוק, שאם לא כן זה מסבך אותו מאוד מאוד, ודעת הדאחי, באמת. בקיצור, כמובן שככל שנגיד שהתנאי הוא מפורש על ידי הסוחר, פחות נבין מאיפה מגיעה השאלה, איך זה יכול להיות שזה לא יהווה עילה לביטול מקח, הוא אמר את הדברים מפורש. אז אולי יותר נוח לומר שזה לא היה תנאי מפורש של הסוחר, אלא סתם הדמילתא, אמירה של המזכיר. הוא אמר, תראה, הבית בסדר והוא גם בדוק. אני שחרר לו את האמירה הזאת, באופן שאני לא יודע בדיוק מה היה אם הוא לא היה אומר את זה, עד כמה זה היה משפיע, לא היה משפיע, וזו אולי השאלה. נוח לנו יותר לפרש כך, מי שיפרש יותר מזה יצטרך להתמודד פה עם שאלה עמוקה יותר. כיצד, מדוע זה לא מהווה ביטול מקח. זה נכון? ויש פה כלל שאיתו נרצה להתעסק. סוף כל סוף, יש פה שני יסודות. ניחא ליליניש לקיום המצווה בגופי, וגם ניחא ליליניש לקיומי מצווה בממוני. ניחא לי. טוב לו לאדם, ניחא לי. ניחא ליליניש לקיום המצווה בממוני. נראית מסקנת הגמרא, ובראשונים מצינו הערה שנראה לכאורה כסתירה עם סוגיה אחרת בבר מציעא, בדף כ"ט עמוד ב', הופיעה שם ברייתא, שהגמרא עוסקת בפירוקה ובביאורה פרט פרט. מדובר כאן, תנו רבנן, השואל ספר תורה מחברו. אז יש כמה הלכות שנאמרו בברייתא הזאת על השואל ספר תורה מחברו, הרי זה לא ישילנו לאחר. הלכה אחת, ראשונה, לא ישילנו לאחר. אחר כך יש עוד כמה הלכות, איך הוא מתנהג איתו, מה מותר לו, מה אסור לו. והגמרא מבארת את הברייתא אחת לאחת, אמר, השואל ספר תורה מחברו, הרי זה לא ישילנו לאחר. מי איריה ספר תורה? אפילו כל מילי נמיד, אמר רב שמעון בן לקיש, כאן שנה רבי, אין השואל רשאי להשיל, אין סוחר, רשאי להזכיר. כן, זה כלל שאמור להיות כללי הרבה יותר. במשנה בגיטין, לא ניכנס לזה שם, על כל פנים, יש כלל שריש לקיש אמר אותו בשם רבי, כלל גדול, נוגע לכל מי ששואל חפץ מחברו, אין השואל רשאי להשאיל. אם כן, גם ספר תורה. אם כן, שואלת הגמרא, מה רבותא יש והשואל ספר תורה מחברו, שלא ישאלנו לאחר. כל השואל, כל דבר אחר, גם כן לא ישאלנו לאחר. אומרת הגמרא, ספר תורה הצטריך עליהו. מהו דתימה? ניחא לילי איניש דתי עבד מצווה בממוני. כמה שמילה. היה לי צד לומר שאולי דווקא ספר תורה נחרוג מהכלל שאין השואל רשאי להשאיל, ונאמר, השואל כן רשאי להשאיל. מדוע? כי סוף כל סוף, הספר תורה, אני עכשיו לא צריך אותו, במקום שישב בארון, מישהו אחר רוצה עכשיו ללמוד בו. עניין גדול? ונאמר, ניחא לילי איניש, דתי עביד מצווה בממוני. נוח, לא לאדם, אם כן אף על פי שחפצים אחרים, אין השואל רשאי להשאיל, כי אני יוצא מתוך הנחה שלא ניחא לי, ועל אף שישאיל לך, עליך הוא סומך, לך זה טוב, מישהו אחר לא יודע איך להשתמש, לא יודע, בקיצור, השאלתי לך, נעצור כאן, אל תשאיל הלאה, אבל היה צד לומר שספר תורה, כיוון שכששואלים אותו זה על דעת, לנצל אותו ללימוד, יש בזה עניין גדול וזכות גדולה. אם כן, שמה, נאמר שבספר תורה ישתנה הכלל, ונאמר שהשואל רשאי להשאיל, כמשמלן. עכשיו, מה בדיוק כמשמלן? כמשמלן שמה? אין ספק שאם נפרש כמשמלן שאין אנו אומרים ניחא לי לאיניש לקיום ממצווה בממוני, עומדים הדברים בסתירה עם מה שנראה אצלנו בסוגיה, שאני כן אומר ניחא לי לאיניש לקיום ממצווה בממוני. אז אולי אפשר לפרש פה בסוגיה פירוש אחר, פירוש מחודש. ראיתי באמת מובא באיזה ספר בשם אולי תשובת אורזרוע, או רעבן, אני כבר לא זוכר, אחד מבעלי התוספות, שרצה לפרש פה בגלל, כדי לא להסתבך, פרש את הכמשמלן אחרת. לא כמשמלן שלא אמרין הנכן ללאיניש, אלא שאף על פי שאני אומר ניחא לי לאיניש, אבל אי הרצון של אדם שמישהו אחר ישתמש בחפץ שלו גובר. זאת אומרת, השאלה מה הכמשמלן? אפשר להגיד כמשמלן שלא אמרים את הכלל הזה? אז עומד בסתירה לסוגיה שלנו, אפשר אולי לעקוף את הבעיה ולומר שכמשמלן שנכון זה צד אחד, זה משקולת מסוימת, אבל יש משקולת יותר גדולה, והיא תגבר.
אבל פה מכריחים בלאדם להוציא כסף, לא רק שישתמשו לבחר.
כן.
אז גם משתמשים ספרים, אדם שזה אולי יערוס ספרים, אולי נגיד לו
ש... אז אתה מגדיל את הקושייה. במודע. טוב, תכף נראה. על כל פנים רבותיי, הגמרא הזו, אם לא שנפרש אותה באופן מיוחד, באמת ייחודי, שכמשמלן, לא כמשמלן שלא אומרים, אלא כמשמלן שאף על פי בכל אופן, אז אם לא נפרש את הפירוש המיוחד הזה, אז סתם את הגמרא כמשמלן, כאילו כמשמלן שלא אומרים, ואז כמובן נשאלת השאלה, מה שנראה פה כסתירה בשאלה זו, האם אומרים ניחא לי, עד כמה אומרים ניחא לי או לא אומרים ניחא לי. ואני רוצה שנדגיש, נשים לב, על צד שיש כאן סתירה, הסוגיה, הסתירה היא חמורה עד שלא נמצא לה יישוב טוב, משום שבסופו של דבר אצלנו מדובר על אדם שכרגע מתעקש על העובדה שהוא לא ניחלה. הרי נזכור, אנחנו מדברים על אדם שמתלונן כרגע, מתרעם, בא בצעקות אל המזכיר, מה עשית? אני לא מוכן לקבל את הבית בצורה הזאת. אני רוצה לבטל מקח כי לא בדקת. אני אומר לו, ששששששש, תשתוק, אני לא מאמין לך בדיוק, בעצם אתה כן נוח לך, ואתה סתם מסתיר בפנינו משהו. יכול להיות שזה לגיטימי, אבל אני רוצה להגיד שאנחנו מתמודדים כאן עם אדם, שעל כל פנים מבחינתו, בא ואומר, אני לא ניחה לי. וכדי שאני אומר, אצלנו ניחה לי, אני צריך לגבור על הצעקות של האיש הזה. ועוד ששם, אולי באמת ניחה לי, אולי עדי צדיק, מי שקונה ספרים ומשילם, איזה עושה צדקה בחולת, זה הקונה ספרים ומשילם, נהדר, טוב מאוד. אני מעריך עכשיו מה יכול להיות רצונו, ואני לא מרשה לעצמי להעריך שרצונו הוא כן, אף על פי שלא היה לי רמז שהוא לא רוצה. ואף על פי כן אני אומר, לא, הוא לא, 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 אל תלך. אומנם נכון, אפשר להגיד לאידך גיסא, שם מדובר על הנהגה לכתחילתית, פה מדובר על מציאות דיעבדית. נכון, זה לאידך גיסא. אבל נראה יותר שהמשקל של העובדה שסוף הכל צריך להתגבר כאן על העובדה שהאיש הזה אומר אחרת, נראית שהמשקל של ניחא לילין צריך להיות הרבה יותר גדול, ואז הקושייה מתגברת, שאם אפילו שם לא אמרתי, לכאורה קל וחומר שכאן אני לא ארשה לעצמי להגיד את זה נגד דבריו של האיש, ואף על פי כן אומרים אצלנו, הקושייה הזאת נשאלה בראשונים, השאלה באיזה מן הראשונים, אז דבר, מפורש מצינו אותה במורדכי והמציאה, שם על המקום. סל קדאי תרחמין, אני חלי לאיני שלמי עבד מצווה במוניקה משמלן, אין להקשות מעד המסיק פרקם עד הפסחים. אני חלי לאיני שלמי עבד מצווה בממוני, מדוע? דאחה מיירי שלא מדעתו, והה ודאי לא ניחלי. אבל לקיום המצווה בממוני מדעתו, בוודאי ניחלי. ועוד הוא כותב, ולי נראה דעתם גבי בדיקת חמץ דעית בי תירחה, ולכך גמר ומשעה בית נפשי, אבל באלמה לא. והאמת ששני תירוצים האלה שבמורדכי הם די סתומים, אתם ציינתם, הרי מקומות, יש תשובת חתם סופר, באור החיים, חלק בית, אורחה עם תשובה ב' והוא מתקשה הרבה בהבנת כוונת המורדכי הזה. הוא שואל, אתה קורא לזה ניחלי? אתה קורא לזה מדעתו? דאחה מיירי שלא מדעתו ואתם ודאי לא ניחלי, אבל מקיום המצווה ממוני מדעתו בוודאי ניחלי. מה פשוט? אנחנו מדברים עכשיו על יהודי שמזדעק ואומר, אני לא רוצה. אני יודע, זה מזדעק עכשיו ואומר, אני לא רוצה. מה מונח פה במילים מדעתו? אולי נמצא בזה ביאור, אולי לא מתקשה בזה, אך תמסויפר שם בביאור הדברים. אומר שם איזה דרך ליישב את כל המורדכי. אין לנו זמן, לא נביא, מי שירצה יראה את אך תמסויפר. כל פנים, שאלה זו נשאלה מפורש פה במורדכי, והתשובה, צריכה הסברה. מביא שם החתם סופר בתשובתו שמדברי הריטווה ובמציאה אפשר להבין תשובה, והחתם סופר סומך ידיו על התשובה הזאת, דרך יפה ליישב את מה שנראה כאן כסתירה. כי הריטווה מדגיש, אומנם הוא לא שואל את השאלה, הוא אומר את זה כתשובה לשאלה, אבל הוא מדגיש, עושה חשבון נכון. מה הביאור, מה הסיכון של ניחא ליה לאיניש לקיום המצווה בממוני? על מה צריך האיש הזה להתגבר? או מה אנחנו צריכים להתגבר כדי להתיר לשואל להשאיל על חשבון ממונו של האיש? מה הכוונה על חשבון ממונו של האיש? הכוונה היא שהספר עלול להינזק, וזה גם ההקשר שם של הסוגיה, איך שומרים על ספר. לא ספרים שלנו, שכיחים וחזקים או מחוזקים וכו' וכו'. צריך לזכור שהספרים של פעם שהיו כתובים בכתב יד, בדיו, צריך היה מאוד להיזהר, וגם שומר אבידה, יש הדרכה מפורשת, וגם השואל, הברייתא שם מעריכה מה מותר לך לעשות, מה אסור לך לעשות, כי צריך לשמור על ספרים. והחשש שמה הספר ינזק כתוצאה מהשואל השני ההוא שישתמש בחוסר אחריות, זה מה שהממוני שיש כאן. אומר הריטב"א, תשים לב, הממוני הזה בפרושו של דבר שמחרותיים כשאני ארצה ללמוד בספר הזה, כבר לא יהיה לי כל כך במה ללמוד, כי הספר יתבלה אצל השואל השני. נמצא שמה שצריכים להעמיד כאן על כפות המוזניים זה השאלה, אם אני מוכן לקיום מימץ מצווה בממוני ששימון נתתי לרובן להשתמש בספר שלי. עכשיו הוא נותן אותו גם לשימון. לכאורה אין בעיה, אבל מה יהיה אם כתוצאה מהשימוש של שימון כשהספר יגיע אליי, אני כבר לא אוכל להשתמש בו. מה יהיו לי מתלמוד תורה של שימון, מתלמוד תורה דידי? הממוני שם שעומד על הפרק הוא קשור לאותו משקל של מצווה. שאני אגיד, ניחא ליליני, יש לי קיום מצווה בממוני, שתבוא לא רק על חשבון הממון, אלא שהחשבון הזה יתפרט לבעיית אי יכולת שלי לקיים את אותה מצווה. מה יהיו לי מצוותו של שימון ומצוותו שלי בתלמוד תורה? כך מבאר הריטב"א, מדוע לא אומרים שם, לא ניחא ליליני, יש לי קיום מצווה בממוני, כי זה יפסיד לי את אותה מצווה. אז מה יהיו לי? ממילא יוצא שיש תירוץ מרווח גם לקושייה הזאת. בעצם, כשמדובר על ממון לעומת מצווה, כמו שאצלנו בגמרא כתוב, אני אומר, ניחא ליליני, יש לי קיום מצווה בממוני. אבל כאשר הדיון הוא ביחס למצווה מתקיימת ממוני, שעלולה לפגוע באותה מצווה שאני אוכל לקיים באותו ממון שלי, פה אני כבר לא אומר את זה. כך עולה מדברי הריטב"א, ודרך אגב, ההערכה הזאת של ספר שלא אומרים ניחא לי, יחד עם כן אומרים להשתמש במצווה בלי להפסיד אותה, זה נגיע למעשה, ואתם יודעים, נפסק באור החיים, בסימן י"ד ועוד מקומות, מה שנוגע לשאלה אם מותר לי לקחת תפילין או טלית של חברי, אני בא לבית הכנסת, מחפש תלית, מוצא של מישהו, מותר לך לקחת, על יסוד ניחא ליליני של קיום מצווה בממוני, אבל בתנאי שאתה לא מפסיד את התלית הזאת, אתה חוזר ומקפל אותה כראוי, אתה שומר עליה, כי כל עוד זה מצווה ללא מחיר בגוף התלית, זה בסדר, אבל אם יהיה איזשהו מחיר בגוף התלית, הוא הדין ספר, הוא הדין תפילין, וכל דבר אחר. הוא הדין ארבע מינים. אני בא לבית הכנסת בסוכות ורוצה ליטול פה איזה ארבע מינים שנשארו בבית הכנסת. צריך לבחון. אם אני מתחייב לעצמי שאני לוקח את זה ולא נוצר שום נזק, עלים של הדס, של הערבה, אני יודע מה, נענועים, לא פותחים אותו, לא יודע. בקיצור, אני מבטיח לעצמי שהקיום מצווה לא יפגע בדבר, בממוני שבדבר, זה בסדר. אבל אם לא, אז לא, כי אני לא אומר ניחא ליליני שקיום מצווה בממוני, איך שזה בא על חשבון הממוני, ובוודאי כפי הריטב"א שזה יכול לבוא על חשבון שאני אוכל לקיים בזה את המצווה. בבקשה, כן? מה אתה אומר? זה נראה לך. למה אני צריך לקנות ספר? כן. אבל אני שואל, האם זה כבר נראה קצת מופרך, לא? שממש יצטרך לקנות לולב חדש. אתה שואל, אז איפה עובר הגבול? יש באמת שרצו להגיד, הוצאה מועטת, הוצאה מרובה. אולי עוד חילוק. אפשר לראות במרם חלאווה קצת ככה. אבל זה נראה קצת לא הגיוני, נכון? שאני אצטרך לקנות ספר, אתה יודע מה זה ספר בזמנם. אצלנו באמת פסקו קצת אחרת. הלוך אלה מייסה בגלל שספרים, כמו תפילין, שאומרת הגמרא, שבמקום שיש סופרים, חבו, תפילין שכיחה, ולכן תפילין אפשר לקחת, למכור, מוצא מציאה. זה הכל שם בגמרא מציאה. טוב, רבותיי, עד כאן מה שמצינו בדברי הראשונים, פחות או יותר, ובאמת חשבתי משהו, אני רוצה לתמוך את דבריי, דברי הרמב״ם, ובאמת אחר כך ראיתי שבמאירי כותב את הדברים, על כן, באמת, אם היה לי קשה, איך הדברים האלה לא נאמרו קודם, אז באמת המאירי כבר כותב אותם, ואולי, אולי, אולי זאת גם כוונת המורדכי. נכף נראה. חשבתי לעצמי שבאמת הקושייה אולי לא מתחילה, ממש. ושנתבונן בשני המקרים, אנחנו מדברים עכשיו למעשה בשתי שאלות שונות לחלוטין, וכשתדוק הדברים אפילו מפורשים בעצם בלשון של חז"ל, על צד שאנחנו גורסים כפי שכתוב אצלנו בגמרות, ואנחנו עכשיו נשים לב. לשון הגמרא אצלנו, ניחא ליה לאיניש לקיומי מצווה בממונה. לשון הגמרא בבבא מציעא, ניחא ליה לאיניש דתעבד מצווה בממונה. שומעים לשון? כן, מה מונח מאחורי דיוק הלשון? ננתח היטב את המצבים ונראה שהם באמת לא דומים, והלשון מאוד מדוקדקת, ופה פשוט שמונחת התשובה למה שנראה כסתירה. זה ממש לא מתחיל. דהיינו, מהי השאלה שעומדת כאן לרשות, לפתחנו? מגיע אדם לבית שהוא שכר אותו בחזקת בדוק? לא בדוק. מה עכשיו? תפשיל שרבולים, תשקיע שעה ותבדוק. לחילופין, תקרא לאיזה מהבודקים המקצועיים שרגילים כולם, תשלם לו כמה שצריך לשלם לו, ושיבדוק לך את הבית. האם אדם מוכן להטריח את עצמו ולהוציא כסף על קיומה של מצווה שמי מקיים אותה? הוא? זאת השאלה שעומדת לפתחנו כאן. מה השאלה שהגמרא עסוקה בה בבבא מציעא? האם אני מוכן שבכספי, במחיר שינזק הספר, אפילו בלי סברת הריטב"א, שמעון ילמד תורה? עכשיו, אין ספק שכששמעון לומד תורה זה דבר גדול בעולם. יכול להיות שיש לי גם זכות בזה, מאחר בספר שלי, יש בזה בחינה של, מה, אני לא אומר, ודאי ודאי, צדיק, באמת, עושה צדקה בחולת, זה קונה ספרים ומזכירן לאחרים, משאילם לאחרים, זה נכון. אבל איזו מצווה? מי מקיים את המצווה? לכאורה אלו שתי סוגיות שונות. ובהחלט הדעת נותנת שהתשובה לשתי השאלות השונות היא שונה. עד כמה מוכן אני שבכספי שלי שמעון ילמד תורה? או שמעון יניח תפילין? ואפשר להפליג. אני משאיר פה כסף על השולחן. בא יהודי ואומר, אוי, אני הרבה זמן צריך לקיים מצוות צדקה. ייקח את השקלים האלה של ראובן, יגיד, ניחא ליה לאיניש, יקיים מצווה בממונה, וישים צדקה בקופה. מה אתם אומרים? הרי כולם צוחקים. למה לא? ניחא ליה לאיניש לקיים מצווה בממונה. נו באמת, שאני חייב במצוות שלך, אז אם החפצה שלי אתה מניח תפילין ציצית, זה בסדר. אבל אם אני צריך שינזק החפץ שלי ויופסד, שאני אקיים, שאני אשקיע כסף, או כן, שאני אהיה מוכן שכספי ילך לאיבוד בשביל מצווה שאתה תקיים, מן למלן. ועל זה אומרת הגמרא במציאה, לא, מה לא? לא ניחא כמה שמלן, לא ניחא ליה לאיניש דתעבד מצווה בממונה, שאני אומר עד כדי כך שמצווה תעשה, לא מצוותו שלו, אלא מצווה תעשה בחפציו, זה אולי אני לא אומר, כמה שמלן שאני לא אומר, היה צד לומר דבר כזה, וזה אני לא אומר, שתעשה מצווה בממונו. בעוד שלשון הגמרא שלנו, ניחא ליה לאיניש לקיום מצווה בגופי, ניחא ליה לאיניש לקיום מצווה בממונה, נדבר עכשיו על מצווה שהאדם מקיים בעצמו, בגופו או בממונו. בהחלט, אני יכול לשמוע, עכשיו הרבה יותר מזה. מצוות עולות כסף. מה זה חידוש? צריך לקנות את רוג, צריך לקנות ארבע מינים, זה עולה כסף? ודאי, צריך לקנות סוכה, צריך לקנות תסחך. יש מצווה, תפילין, עולים כמה אלפי שקלים. מה? לא פשוט שניחא ליה לאיניש לקיום מצווה, שאדם עולה מקיים מצוות בגופו ובממונו, אלא מה? הכוונה שהמצוות המוטלות עליי בפרטות. נו, אז מה הדילמה כאן? מה בכל אופן מסבך את העסק הלום הזה? פשוט להגיד, ניחא ליה לאיניש לקיום מצווה בגופו, ניחא ליה לקיום מצווה בממונו, כל החיים שלנו אנחנו מקיימים מצוות בגופנו, מקיימים מצוות בממוננו, מה רבותא? אלא זה פשוט, מצוות שמוטלת עלינו בלכתחילה. ומה כאן? מצווה שבעצם מה הייתה? מישהו אחר התחייב לי, או היה סתם הדמילתא, שהיא תהיה מקוימת על ידו. בעצם מצווה שיכולתי להיפטר ממנה. הרבה מצוות מוטלות על גופי ועל ממוני, ולא עליה לדעת לשאול שאלה. אבל המצווה שבעצם אולי לא חלה לפתחי, כי מישהו אחר הבטיח לי לקיים אותה, כאן הדילמה. אבל סוף כסוף, לכשאני נוטל על עצמי את המצווה הזאת, אז זו מצווה שאני מקיים אותה. אז לא דומה לסוגיה במציאה. סוגיה במציאה מדברת, אני לא יודע מכלום. זה נכון, במורדכי כתוב, אני לא יודע מכלום. אבל מה הבעיה? כתוצאה מזה שאני לא יודע מכלום, אז מה? פלוני מקיים מצווה ממוני. שאלה נכונה, ניחא לי או לא ניחא לי? כשמצווה מתגלגלת לפתחי, על אף שיכול הייתה להיות שלא תתגלגל, אבל סוף כסוף נתגלגלה, שאני אקיים את המצווה, האם תחזור המצווה הזאת, שאומנם לא תכננתי אותה, אבל סוף כסוף נתגלגלה לפתחי, תחזור להיות ככל המצוות האחרות, שבהן פשיטה שאני מקיים מצווה בגופי ובממוני, כל החיים שלנו מלאים בזה, זה אפשר שכן. נראה פשוט ליישב סתירת הסוגיות, עד שכמעט, הקושייה לא מתחילה, מדוקדק מאוד בלשון. יפה. עכשיו אתה שואל שאלה טובה, וזה הנקודה עכשיו שאנחנו צריכים להדגיש לעצמנו. איפה למדתי, רבותיי, את התפיסה הזאת שהיה נראית לי כמיישבת היטב את הסוגיה? בדברי הרמב"ם. אני אקריא לכם את הרמב"ם, נמצא בפרק ב' הלכה י"ח. המזכיר בית לחברו, באמת למה אני מתחיל מהתחלת הלכה י"ח? אבל אני מתחיל מהתחלת הלכה י"ח, שימו לב. כי זה נמצא באמצע הלכה י"ח. אז תשאלו למה אני קורא, סתם כי זה נכון. כשאתה קורא תקרא, ותקרא אפילו עוד קצת, אל תיכנס לתוך דבר. תמיד תקרא יותר, שתקבל את ה... זה תמיד נכון. אבל פה אנחנו תכף נראה. אחר כך אני אגלה לכם שאני אקרא לכם גם את הלכה י"ז. אז תדעו. אבל בהלכה י"ח כתוב, המזכיר בית לחברו, אם עד שלא מסר לו המפתח על 14 על המזכיר לבדוק, משם זה המפתח על 14 על הסוחר לבדוק, זוכים את הסוגיה הזאת? זו סוגיה ב-י"ד עמוד א', נכון? מקווה שלמדתם, נכון? הרמב"ם מעתיק את מסקנת הסוגיה, מזכיר בית לחברו, אם עד שלא מסר לו את המפתח על 14 על המזכיר לבדוק, משם זה המפתח על 14 על הסוחר לבדוק. עכשיו הרמב"ם כותב את ההלכה שלנו, המזכיר בית בחזקת שהוא בדוק, ונמצא שאינו בדוק, הגמרא שלנו, נכון? אומר הרמב״ם על הסוחר לבדוק ואינו מקח טעות. ואפילו במקום שבודקים בשכר, שהרי מצווה הוא עושה. יש פה מילים ברמב״ם, לכאורה לא ממין העניין. זאת אומרת, תוספות מאוד חשובות, מאוד מעניינות, אבל המעניין. אם אתם למשל תיקחו את הטור, לא הבאתי אותו כאן, תפתחו את הטור, תראו איך הוא מעתיק את הסוגיה שלנו. יש לכם טור פה, אם למישהו יש, לא חשוב. כשאתם, בואו נכתוב את הגמרא, בואו נכתוב את ההלכה בגמרא שלנו לבד. השאלה היא, המזכיר בית לחברו בחזקת שבודקת שאינו בדוק, אינו מקח טעות. נכון? זה הסוגיה. גם הגמרא שאלה, מקח טעות, לא מקח טעות. מסקנה, לא מקח טעות. זה ההלכה, תפתחו את הטור, תראו שהטור הייתי ככה. לא נכנס לדברים נוספים. מה כתוב ברמב״ם? שלוש מילים שהכניס אותם באמצע ועוד תוספת בסוף הפסקה. ונמצא שאינו בדוק, מוסיף הרמב"ם את המילים על הסוחר לבדוק. מה הוסיף הרמב"ם במילים על הסוחר לבדוק? יתרה מזאת. ואינו מקח טעות, זה בסדר. ואפילו במקום שבודקים בשכר שהרי מצווה הוא עושה. ניחא ליה לאיניש לקיומי מצווה בממוני. אבל אפילו לא כתב בממוני, שהרי מצווה הוא עושה. אז, כן, טוב, תודה, הבאת את הרמב״ם, את הטור. אז אתם יכולים לראות שהטור הוא לא כתב את זה. סוחר בית מחברו בחזקת בדוק, מצא שאינו בדוק, אינו יכול לחזור בו ולומר, היא טיטני, ואפילו מקום שנוהגים ייתן שכר על הבדיקה, וכל שכן אם כל אחד בודק לעצמו, התייחס לסוגיה והעתיק אותה כמו צ'י. הוא לא כתב שאלה למה יעשה. הרמב"ם מוסיף לנו את המילים על הסוחר לבדוק. מעמיק הרמב"ם, מדגיש עוד יותר, שהרי מצווה הוא עושה. נדמה לומר, נכון, שהרמב"ם בזה מרגיש להדגיש את הסוגיה שלנו וליישב על ידי כך מה שיכול להירשב כסתירה, כי במקומות אחרים באמת מתבהר ברמב"ם. גם כן, שאמרי לה ניחא לילין של קיום מצווה ממנה, כשהמצווה מועילה לאדם בעצמו, ולא במקום שמישהו אחר עושה את המצווה. זה נראה חילוק מאוד ברור כתוב ברמב"ם. עכשיו רבותיי, אני רוצה להגיד לכם משהו. תוספות כתב, זה שם הרשב"א, וזה מופיע מילה במילה בתוספות הרשב"א. נראה לרשב"א דבי 13 אירי דבי 14 על המזכיר לבדוק. נראה תוספות סתומים. מה הנימוק שהוא מנמק? דבי 14 על המזכיר לבדוק. מה כתוב כאן? דבי 14? אני מסכים, אני יודע שבי 14 היה על המזכיר לבדוק, נכון? מה, מה, מה? ואם לא, הרי הוא אמר שהוא בדק. מה כתוב כאן בפשט? שהרי איך זה מנמק? התחבטו בזה. עכשיו אני רוצה להגיד לכם עוד משהו. כשתעיינו עכשיו למשל בתוספות רבנו פרץ, בתוספות הראש, וזה מאוד אופייני, הרשב"א הוא תלמיד ארי, שייך לדורות ראשונים ממש של בעלי התוספות. ולא פעם תמצאו שמשפט שאמר אותו אחד מראשוני בעלי התוספות, בהמשך בעלי התוספות נראה שלפעמים נתווכחו בבית המדרש בפירוש דבריו הראשונים, ואלה בארוכך ואלה בארוכך. לכן דברי הרשב"א האלה מאוד קצרים, מאוד סתומים, ובראשונים שבאו בעקבות בבעלי התוספות, התוספות שלנו העתיק אותו מילה במילה. בתוספות הראש, בתוספות רבנו פרץ, תוכלו לראות ניואנסים קצת אחרים. אני רוצה לבאר, ואחר כך ראיתי שכבר אמר את זה, שאולי התוספות מתכוון ליישב בזה את הקושיה ולומר כך, חייב להיות שהמצווה ביסודה מוטלת על הסוחר, אלא שהוא הבטיח לו בסוג מסוים של חושן משפט, נקרא לזה ככה, לקחת את המצווה על עצמו, אבל סוף כסוף כשנתברר שלא, אז המצווה נשארת שלו. כי אם נאמר שהמצווה היא של המזכיר, כי מדובר בשכרו בי"ד, אז גם כאשר אני הסוחר אקיים בי"ד את המצווה של המזכיר, אולי לא נכון לומר על זה ניחא ליה דאיניש לקיום מצווה בממונה, כי הרי הסוגיה יודעת לומר שלא ניחא ליה דאיתיב מצווה בממונה. איזו מצווה מקיים הסוחר כשהוא בודק את הבית בי"ד, כאשר המצווה הייתה מוטלת על המזכיר? האם העובדה שחכמים הטילו בליל י"ד את המצווה על המזכיר, משאירה את המצווה על המזכיר, אלא שאני בלית ברירה צריך לעשות את המעשה הטכני, או שאני באמת, נכון שמלכתחילה המצווה, אבל כשאני מקיים את המצווה, מקיים מצווה של עצמי, וזה יכול לעשות את כל ההבדל בשאלה אם אמרים ניחא ליה או לא ניחא ליה, כפי החילוק שחילקנו. אפשר שזאת כוונת הרשב"א. שהרי הר"ן אצלנו בעצם מתווכח עם הרשב"א במה שנראה כמו כל כך הערה פשוטה שקשה להבין מה, 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 מה כותב הר"ן. הר"ן אצלנו מביא את התוספות, מביא גם את הרמב"ן, ואני רואה שנדמה לי נכון שהזמן לא יתאים לנו ללמוד את כל שיטת הרמב"ן, והאם היא גם היא עוסקת בשאלה הזאת תקופה. זאת אומרת, טוב, אולי נספיק, אז נראה, אבל כך, הר"ן ללמוד באותו ספר שבו אתה לומד, אחרת אחר כך לא מוצאים כלום. רגע אחד. רגע. או. הר"ן כותב, כתבו התוספות בג' עיר וכולי וכולי. הוא מסכינן דלא הווה מקח טעות. ודקקשיא להודא מסכינן לאל דא למזכיר לבדוק, לא קשיא לי, כלל. דלאל שתינה ותרין על מצוות ביור המן תרמי. מסכין על די המזכיר רמיה. ואח הבא, אי אמר מזכיר לא באינן. אינן מדלאיתי למזכיר במטה. וסוחר לא סגי לי בלא ביור. דאמרינה לקמן וחמצו של נוכרי עושה לו מחיצה גבוה יוד. מעניין הרמרה היה שהוא מביא. אומר רן, מה יראו בעלי התוספות? צריך להגיד ביוד ג' כי מי יודע לדע למזכיר. מה זה קשור? נכון, לא למזכיר. הוא ברח. אומר, אני לא רוצה. זה הדיון? הדיון הוא האם זה יכול להוות עילה למקח טעות. אני לא יודע עכשיו אם אני תופס באוזניים את המזכיר, אם אני זכה לי לתפוס אותו באוזניים, לא זכה לי לחוף אותו, אתם תראו שאחרונים דיברו בשאלה הזאת, אבל הרן אומר, זה לא הנושא שלנו. אז מה אתה עושה מזה קושיה? הזכיר ב-י"ד. והחובה הייתה של המזכיר. והוא צועק עכשיו על המזכיר בין השאר, זה היה, היית אתה, היית אתה, היית אתה. או הוא לא אומר, לא רוצה. מה תעשה לי? אומר, אני אדרוש ביטול מקח. תדרוש ביטול מקח, נלך לרב. הוא איננו כאן. איננו. נסע בינתיים המזכיר, ואין את מי לתפוס עכשיו באוזניים. אז איזה מין נערה זאת? אומר, לא קשה לי בכלל. הייתי שאל, אם זה הייתה חובת המזכיר, אז מה אתה רוצה ממני? לא, בטח שהוא חייב לבדוק. כותב הרען, דאמרינן לקמן, כן? סוחר לו סגי אלי בלו ביהו. דאמרינן לקמן וחמיצו של נוכרי עושה לו מחיצה גבוה יוד. ראו את המקור שלו. הוא אומר, לא ייתכן שאני אחיה בבית עם חשש שמה אני אבוא לפגוש את החמץ הזה. אני חייב למנוע מעצמי מפגש עם החמץ. רגע, רגע, רגע. אבל למנוע מעצמי מפגש עם החמץ, באיזו מידה זוהי ליבה של מצוות בדיקת חמץ, איפה לא פשוט? תוספות יגידו, רגע, רגע, מה אני שומע? הרן אומר, הוא חייב לעשות את זה. אבל אם הרן אומר, הוא חייב לעשות את זה מיסוד, שאסור לו לפגוש את החמץ, אולי חסר בזה בקיום המצווה, ואז הוא לא העיל כלום. זאת אומרת, או סתם, אני מתקשה. התשובה הזאת של הרן, כאילו הדחייה של ההערה שמטרידה את בעלי התוספות, היא כל כך פשוטה, שקשה להבין על מה התוספות התחבט. מה, אתה לא רואה שהסוגיה ההיא עוסקת בשאלת החיוב המצוותי, וסוגיה הזאת עוסקת בשאלת החושן משפט, כשהוא לא עושה את זה, יעשה את זה. הוא לא עושה את זה מסיבה כזאת או אחרת. וזה הדיון שלנו, מה הקשר בין הדברים? אבל אם נאמר שהדיון של התוספות הוא אחר, דהיינו, התוספות תאיר את זה לא מיסוד, ודאי שהמזכיר יכול להימצא כאן, ואולי המזכיר אפילו יבוא בעצמו ויבדוק, אבל זה ברור שכרגע לא מדובר בזה. גם התוספות יודע שלא מדובר שהמזכיר יבוא לבדוק. זה ברור שלא. יכול להיות בתוספות הראש כתוב שאפילו אם ירצה לכנס, אתה לא תיכנס אליי הביתה. לא ייתן לך להיכנס הביתה. חפצים שלי וכדומה, יש לי בלגן, מה אתה צריך לחטט לי בתוך הדברים? אתה לא נכנס הביתה. זה גם תירוץ טוב. אז המזכיר לא נכנס לכאן. אחרי שהמזכיר לא נכנס לכאן, נשאלת השאלה, מה עכשיו? אז באמת אם נאמר כמו הרן שאין עליי כבר מצוות בדיקת חמץ, כי היא הוטלה על המזכיר אתמול בערב, וייתכן שהוא סוחב אותה על כתפה ולא ניתנת להעברה, אני חייב לעשות מה שאני חייב, אבל מדין אחר לגמרי, אז אולי זה לא לגמרי קיום מצווה? יגידו בעלי התוספות, לא אמרת לי כלום, לא ענית כלום הרן להערה שלנו. אנחנו דנו מצד שעל צד שהמצווה היא של המזכיר והסוחר לא נכנס לתוך המצווה, ואפילו אם הוא חייב לעשות את המעשה מדין, חמץ או שנוכי עשו לו מחיצה יוד, אבל לא אמרינן על זה ניחא לילין יש לי קיום, כי זה לא לקיום, זה תלי עבד מצווה ממוני. בגלל זה אומר עם התוספות, אומר הרשב"א, חייבים להגיד שמדובר ביוד ג' שביוד ד' על הסוחר לבדוק, הכוונה המצווה היא של הסוחר, ולכן לא נכון לומר על זה מסקנת הסוגיה, ניחא לילין יש. שהרי זה ייחשב ניחא לילין יש דלית עביד ולא ניחא לילין יש דלקיומי. וזה לא אומרים כמו שבגמרא והמציאה. לכן אומר הרשב"א בעלי התוספות את מה שהם אומרים. ואחרי זה ראיתי שיש מבוארים ככה בתוך התוספות ושמחתי. בשפת אמת ראיתי זה בחידוש אנשי שם על הריף. גם רואים ביור טוב מאוד בתוספות. נמצא שגם התוספות נחתו בעצם לחילוק הזה. והצורך ליישב את שתי הסוגיות, זה שהוליך אותם לבאר ביוד ג' איירי. נו עכשיו, מובן מאוד עם איזה שאלה הרמב״ם צריך להתמודד. כי יש קושי פה שהרן ודאי צודק. הגמרא אמרה בחזקת בדוק, לצמצם את זה דווקא ליוד ג' ולא ליהוד דלת. זה לא כתוב בגמרא. האם לא הכי נוח לנו להגיד, וחזקת בדוק, יבוא מאיפה שיבוא. ועדיין הגמרא נכונה, לאו דווקא ביהוד דלת, אולי אפילו ביהוד גימל, סתימת הדברים. ודאי רואים שהרמב״ם לא נחת לשאלה הזאת. לא, לא, לא שאל את עצמו את השאלה, מתי זה סתם את הדברים, כי זה בין כך ובין כך, כמו שהר"ן באמת אומר לנכון. אבל נא צריך להתמודד. אז למה נכון לומר שניחא ליה אינו שלי קיום ממצווה בממוני, והרי זה לא מצווה דילי אולי, כפי שאמרו, אמר הרשב"א בעל התוספות. לכן הרמב״ם יודע שבלי להבין לנו את השאלה הזאת, הוא לא יכול להתקדם הלאה. לכן הרמב״ם מוסיף את המילים, נמצא שאינו בדוק, על הסוחר לבדוק. שהרי מצווה הוא עושה. שומעים כאן יסוד למחלוקת? אני חושב שכן. האם כאשר המצווה באמת ביסודה נניח מוטלת על המזכיר, אבל הוא לא קיים את מצוותו, וסוף כל סוף אני נכנס עכשיו לבית והבית לא בדוק, ואני עכשיו צריך לקיים את מצוות בדיקת חמץ, אני מקיים את מצוותי, שאז אני יכול לומר על זה ניחא ליה אינוש, או אני מקיים את מצוותו, שאז אני לא יכול, לא בהכרח אומר דנתעביד מצווה. יכול להיות שבזה נחלקו. התוספות הבין שזה לעולם מצוותו של המזכיר, ולכן חייבים להגיד כאן, ביוד ג' עירי. הרמב״ם לא סובר כך, לכן יכול לסתום את הדברים ולא להיכנס לשאלה אם זה ביוד ג' או יד, כי הוא סובר שסוף כל סוף, גם אם אפילו המצווה ביסודה הייתה של המזכיר, לא קיים את מצוותו, נכון לעכשיו אני מקיים את המצווה, וזה מפורש ברמב״ם. על הסוחר לבדוק, הוא מתחיל בלי לומר את ההלכה הזאת, הוא לא יכול להתקדם הלאה למילים ואינו מקח טעות. על הסוחר לבדוק, שהרי מצווה הוא עושה. מצוות בדיקת חמץ. נכון, זאת השאלה. התוספות, אתה צועק טוב את הערת התוספות. דיין, מאחר וחכמים הטילו בליל י' ד' על המזכיר, גם אם הוא לא קיים את מצוותו, המצווה נשארת שלו, וכל מי שלא יקיים אותה בעצם יקיים את מצוותו של המזכיר. זאת שיטת בעלי התוספות. לא שומע? הגמרא אומרת שזה עובר לסוחר? איפה? כן. בסדר. אם צריך לטרוח, לשאול, לבדוק, לשאול, אבל לבדוק, ודאי שכן. הוא ודאי חייב לבדוק, על זה אין שאלה, אבל ראית את הרן, ראית איזה גמרא הרן הביא כדי להגיד מאיזה חיוב הסוחר צריך לבדוק? הוא הביא את הגמרא שמחמיצו של נוכרי, עושה לו מחיצה. אבל הרמב״ם, אני שומע, אבל אני לא חושב שזה מופקע, שהרמב״ם מתווכח עם הנקודה הזאת בהלכות בדיקת חמץ.
אבל זה לא חמץ שלי, איזה מצווה אני מתווכח איתו שאני מסיר פה חמץ של מישהו אחר. אני לא אומר
עליו מצווה. נו, אז זה קשור סוגיה, נכון? שבע יוכל, בדיוק, שורש.
אבל זה לא מצווה.
שבע יוכל
זה לא מצווה.
בעלי התוספות אמרו שזה יסוד חיוב בדיקת חמץ. מה? כן, זאת אומרת, אתה אומר שבעלי התוספות, המשיטה של בעלי התוספות יכולה להוות מקור טוב דווקא לרמב״ם במובן הזה של המצווה, נכון? אז בעלי התוספות לא קיבלו את זה, כיוון שהמצווה הוטלה, בדרבונון זה ככה, המצווה הוטלה, הוטלה. והרמב״ם יגיד לא נכון, נכון שהמצווה הוטלה, הוא לא קיים אותה, אבל זה לא אני אומר, על הסוחר לבדוק שהרי מצווה הוא עושה, זה לשונו של הרמב״ם. רק אומר אני כל זה כדי ליישב את הסתירה, והן בעלי התוספות והן הרמב״ם מסכימים שכדי ליישב את הסתירה הזאת צריך להגיד את החילוק, להבחין את ההבחנה בין ניחא ליה דלתעביד וניחא ליה דלקיומי, ניחא ליה לקיומי, שזה חילוק נכון בין שתי הסוגיות. השאלה אם פה אפשר לקיומי כן או לא, חייב להיות שאפשר לקיומי אחרי את הסוגיה שלנו נכונה. דעת התוספות, כדי שאפשר יהיה לקיומי חייבים להגיד שמדובר ביוד ג', והרמב״ם אומר לא הכרח, גם אם ביוד ד', סוף כל סוף המצווה מוטלת עליי ואני אקיים אותה, הגם שהוא היה חייב בה, ואפשר לשמוע את התוספות. בנקודה הזאת הרמב״ם מתווכח, שהרי מצווה הוא עושה, לשונו של הרמב״ם ברורה, ואני לא חושב שאני שומע את שתי האפשרויות, שהמצווה מתגלגלת עליי, וסוף כל סוף כיוון שהמצווה הגיעה אליי, ומצווה הוא עושה, לכן הרמב״ם מקדים את ההקדמה הזאת על הסוחר לבדוק, ולכן זה אינו מקח טעות, כי זה המצווה דילי. אני חושב, נדמה לי טוב מאוד הן על ידי החילוק הזה ביאור טוב בתוספות מה הייתה ההערה של הרשב"א, והן דקדוק נכון בדברי הרמב״ם שהוסיף והדגיש את המילים האלה כדי להגיד מדוע צודק לומר את הכלל שניחא ליה לאיניש לקיום אי מצווה בממונה. מה? אני הכנסתי כבר את הדברים שלי, אני בא ואני רואה שאתה לא בדקת. אבל אז מה, אתה רוצה להגיד לי שתבדוק מחר? אז תראה, ברמב"ן מתבאר שאפילו אם הוא ירצה, אני אגיד לו מקח טעות. אם נגיד מקח טעות. כי אני ביקשתי ממך שאני אכנס הביתה את הדברים, הבית בדוק. לא קיימת את התנאי הזה, אתה רוצה עכשיו לבדוק? סליחה, לא היום. היית צריך להיות בסדר אתמול, סוף כל סוף נכון לעכשיו, לא מילאת את התנאי שלך של אתמול. ברמב"ן זה מבואר, כי הרמב"ן לימד לנו שמדובר שהוא התנא. אמרנו כבר מה זה בחזקתו, יש כמה מדרגות. ברמב"ן רואים שעל צד שזה התנאי של הסוחר, לא ייתכן להסביר אחרת, ואכן כותב הרמב"ן, לא ייתכן להסביר אחרת, שאפילו אם הוא ירצה הוא תובע מקח טעות. וכותב הרמב"ן, וייתכן שזה בא לתרץ תירוץ רדה, דעת הרמב"ן, שצריך להחזיר לו את הכסף שזה עלה. והר"ן חולק על זה, שתי הדעות הוא אוהב בשולחן ערוך. מה יסוד המחלוקת? האם התלות הסוגיה הזו של ניחלי ולא ניחלי, כשאפשר ללמוד פשט בתוך הרב המגיד, שזה דרך נוספת של הרמב"ן להגיד שבאמת אין כאן הפסד ממון, כי הוא חייב להחזיר לו את הכסף, זה קצת לא בעיה, אז מה בדיוק הפסד ממון יש כאן? צריך להסביר את זה, אחתם סופר, תראו, יכול להיות, אז תראו את הביאור הגרא, שהוא די מתחבט בשאלה מאיזה יסוד מתחיל הרמב"ן את שיטתו שהוא חייב להחזיר לו כסף, לעומת שיטת הר"ן שלא צריך להחזיר לו כסף. האם זה חלק מהסוגיה שלנו של ניחא ליה לאיניש, או שזה נוגע לשאלה אחרת של מה בדיוק החזקת, ואם ניתנה תנאי מפורש, אז עילה למקח טעות או לא, תראו את הביאור הגרא שפה על השולחן ערוך, על שתי הדעות של השולחן ערוך והרמ"א. כל פנים נחזור לעניין שלנו ובזה 7:30 וסיימנו. עכשיו אני רק רוצה להגיד לכם, אמרתי לכם שאני אקרא לכם את ההלכה י"ז, ועכשיו אולי לא הייתי בונה על זה, על הדיוק הזה ברמב״ם צודק לבנות בניין, ולהסביר בזה יופי מחלוקת רשב"א בעל התוספות והרמב״ם, ושניהם מודים ביסוד הזה, ומונח החילוק, והמאירי כותב אותו, ותרצו כנראה על זה, אפשר להכניס את זה אולי, אני לא אוהב להידחק, בתוך המורדכי, אף פי שבלשונו זה מדעתו ולא מדעתו, יהיה הכוונה ש... אני לא יודע, לא רוצה להגיד, לא יודע, אבל במאירי זה כתוב מפורש, ולכן שמחתי. אומר אני זה כתוב ברמב״ם. עכשיו אני רוצה רק להקריא לכם שתי הלכות ברמב״ם ברצף, ואני רוצה שמיד האוזן שלכם, שלמדתם את הסוגיה, תקלוט פה שאלה קטנטנה, ואולי יתיישב על פי דרכנו עוד משהו שלא הייתי בונה עליו בניינים, אבל סוף כל סוף נפלא בדברי רמב״ם. הרמב״ם התחיל בהלכה י"ז, המזכיר בית סתם ב-14, הרי זה בחזקת בדוק, ואינו צריך לבדוק. הרמב״ם למד שהסוגיה יש לה מסקנה. ואם מוחזק זה המזכיר שלא בדק, ואמרה אישה או קטן, לא בדקנו, הרי אלו נמנים שהכל נמנים על ביור חמץ, והכל קשרים לבדיקה, ואפילו נשים עבדים וקטנים, והוא שיהיה קטן שיש בו דעת לבדוק. שתי ההלכות האלה, בתוך הלכה י"ז. עכשיו הלכה י"ח. המזכיר בית לחברו, אם עד שלא מסר לו את המפתח על 14, על המזכיר לבדוק, אם שם זה מפתח על 14, על הסוחר לבדוק. הלכה שנייה, הלכה של המזכיר בית בחזקת שהוא בדוק, נמצא שאינו בדוק, על הסוחר לבדוק, וכולי וכולי, אינו מקח טעות, שרי מצווה הוא עושה. האם מישהו שם כאן לב לאיזושהי שאלה מעניינת שאפשר קצת לדקדק, אולי קצת דקדוק ברמב״ם? הרמב״ם העתיק את... מאיפה כל ההלכות האלה? הכל מהגמרא שלנו פה בדף ד', דף ד', דף ד', דף ד', דף ב', הרמב״ם שינה את הסדר, נכון. הרמב״ם שינה את הסדר של הבעיות בגמרא, וסידר את ההלכה לא כסדר הבעיות בגמרא. והצמיד שתי הלכות שבגמרא הן נפרדות, אחת תחילת הסוגיה ואחת סוף הסוגיה, והרמב"ם דווקא הצמיד אותם בהלכה י"ח. המזכיר בית לחברו, אם עד שלא מסר לו המפתח על 14 על המזכיר לבדוק, אם עכשיו מסר לך המחזה על הסוחר לבדוק, ולזה הצמיד את ההלכה שלנו. מעניין, למה? לפי דרכנו מונח כאן העיון הזה בעצמו. מצוות בדיקת חמץ, זה הנושא של הלכה י"ח, על מי? מי מוטלת, מי מקיים. וכאילו מונח פה דבר כזה, אני יודע, כתבתי לך את זה פה, בהלכה י"ח, שבאמת, אם שמסר למפתח על 14, אבל אם את שלא מסר על המזכיר לבדוק, אני יודע את זה, וזה היה אמור להשפיע אולי על ההלכה הבאה, כמו שזה השפיע בדעת בעלי התוספות, ואני לא אומר כך. כי אני אומר שאף על פי שזה נכון, שעל הסוחר ועל המזכיר לבדוק בכפוף לליל י"ד, אבל אם סוף כל סוף הגענו למצב שהבית לא בדוק, המצווה, לעביד מצווה בגוף ובממוני, היא של מי שבפועל מוטלת המצווה עכשיו לפתחו, ועל כן אני כותב על הסוחר לבדוק שהרי מצווה הוא עושה, כדי להבין לנו היטב מדוע זה לא מקח טעות. זאת יכול להיות שגם בסידור הדברים, הרמב״ם דקדק וחיבר מה שנכון כדי לעמוד על שורש הדבר. על כל פנים נראה שבדרכו הזאת של הרמב״ם, ואולי גם בעלי התוספות מסכימים, יש לנו תירוץ מרווח מאוד, ונמצא עולה בידינו, שיש הבדל גדול. מצווה של אחרים שיקיימו בממוני, זה לא אמרתי. מצווה שסוף כל סוף, גם אם לא הייתה בהכרח מוטלת לפתחי, אבל איך שתגיע אליי, אני הקיימה, ניחא לילה, הנה יש לי קיום מצווה בגופי, וניחא לילה, הנה יש לי קיום מצווה בממוני.